אנחנו בחובת התלמידים, עמוד כ"ג במהדורת פלדהיים, הוא אמר שהדורנו, מאחר וההרגשות מתפתחות בצורה מהירה, אז אנחנו צריכים לגרום התפעלות בילד לעניינים של קדושה. טוב, אולי נתחיל את הפסקה מחדש. אבל מה נעשה עם דורנו שעצמותו והרגשותיו מתקדמות להתגדל ולהתלכד, והיה אם לא נחיש אנו לאחוז בהתלהבותו לשבדה או להפעילה בהתפעלות של קדושה, תתרגש ותתפעל בהתלהבות של שטות ויופי המגונה של העולם, להתפלא מדרכיהם לחמוד תלוליהם המכוערים. עד פה הגענו. לנער בן דורנו שהרגשותיו והתפעלויותיו כבר נתגברו ונתבלטו, קשה כבר לקשר בחוקים ולא הרגשות. זאת אומרת, אנחנו כבר לא, אין לנו את השלב ההוא שפעם היה שאפשר לחבר אותו סתם, כי זה ככה עושים. מאחר וההרגשות מתפתחות בלא זמנם, כשהילד עוד צעיר, אז אנחנו כבר מפספסים את השלב שפעם היה נצרך של תתרגל, ככה עושים, זהו, הבנת, לא הבנת, לא משנה, ככה עושים. השלב ההוא בקושי קיים. אף בדברי שכל בלבד, אם רק שכל יבשו, אז זה לא עובד. מוכרחים לחדור לנפשו לעוררה להליבה, שתרגיש מעט על כל פנים, מנוע מערה דערה מן זוהר העילה. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהוא נהנה, שהוא מרגיש התלהבות לדברים, למצוות, לתורה, תשתוקק ותתקשר. לכן אם רוצים לקשר את הילד ולחנכו, שגם כי יסכים לא יסור ממנה, שזה הרי המפתח, זה כל העיקרון שאנחנו שואפים אליו, ולא מבני שמצבין אותו בלבד, יעשה רק מפני שנפשו תדחהו לעשות, אנחנו רוצים לעורר אותו שהוא ירצה לעשות, אז אסור לנו להמתין, רק צריכים לחנכו בדרכי החסידות האמיתית עוד מקטנותו. חנוך לנער על פי דרכו, והדרך שצריך הנוער של דורנו היא דרך החסידות האמיתית, הלבבית והנפשית. צריך לחבר אותו בהתלהבות, ברגש, בחסידות, ואף אם אין זאת עוד ההתלהבות החסידות האמיתית, מכל מקום בקצה המתה נוגע ומתקשרו. וככל שיגדל ויעבור, יעלה ויזכה להיות חסיד אמת. והוא הוכח לנכון, אם זה היה נכון פעם, אז היום זה עוד יותר. מה הדברים שהכי נמכרים היום? דברי חסידות. אם זה הרב הראש, אם זה ספרים אחרים, נתיבות שלום. הדברים שהכי הולכים היום זה חסידות. הדור שלנו, גם המבוגרים, רוצים מאוד מאוד להתלהב. הדור כבר מתעייף מהשכל. השכל כבר מעבר ליכולות שלנו. אנחנו פיתחנו אותו כל כך הרבה, אף אחד לא מבין איך מחשב עובד ואיך אייפוד עובד ואיך, כאילו אנחנו, רוב העולם מתמודד מול עולם שהוא לא מבין כל הזמן. אז השכל הוא דבר שבסדר, אבל אני מעדיף להתלהב, זה יותר מעניין את האנשים וגם את הנוער. כלומר, איתה בפרדס רימונים להרמה הקסל, איך הגוונים ומרות הגופנים פועלות במרום, שכשבא לפעול בחסד, יתלבש לבנים, בגבורה, בגדים אדומים וכולו. ואומר בקודשו, חוץ מן הסודות אשר בדבר, כי אם יביט האדם בעיניו מרוצת המים הרבים, יתערר בו לאיכה הלבנה וכולו. וכן העניין בזה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על דברים, זה מורר דברים בתוכנו, זה עניין הפרשה שלנו, נכון? יעקב אבינו, פרטים, שיקטות המים. כאשר ישוטט המעיין בשכלו, ימצא על העניין הזה 10 ידות. כי מהגוונים הנראים לעיניים או המצטרים בשכל, בגופני, יתפעל הרוחני, והנפש תעורר לרוח ורוח לנשמה, והנשמה ממציאות למציאות. עד שתתעלל מקום מניקתה ויתעורר לפי מציאות ציורה וכולו. עד כאן לשונו הקדוש. אז הוא אומר, בעצם כשבן אדם מסתכל על צבעים, לצבעים יש השפעה. יש סיבה למה שאדום מעוניין באדום, יש סיבה למה שחיילים יש להם לבוש מסוים, זה מעורר דברים מסוימים. הצבע מעורר את האדם, מה שהאדם רואה מעורר את האדם. כל דבר בעניינו. יש איזה 10 כיוונים גם בעולם הלא דתי. למה, מה מביאים, מה המתנה הקלאסית לאישה? איזה פרחים, איזה צבע?
אדום.
מה הצבע שהמלכים היו לובשים תמיד, לאורך כל הדורות? כחול וסגול. כחול וסגול, כן.
מלכים?
מלכים, כן. אפילו באנגלית זה נקרא royal blue. יש הרבה, מה? יש הרבה דברים שאנחנו, העולם בכל מקומות, היו מקומות שהיה אסור ללבוש בגד כחול בלי אישור מהממשלה. כי זה היה מראה מלכות. אתה היית צריך, זה ככה מסבירים בשושן, שמרדכי יצא, כי אחרת לא היה יכול להיות לתחילת בחור. היה אסור לאדם ללבוש את זה בלי אישור מהמלוכה. אז הצבעים מעוררים, הדברים החיצוניים, עד כאן לשונו הקדוש, זה יסוד החסידות, שיתפעל ויתלהב ובדברים נמוכים יתחיל, והתרגשות גופנית יסגל להתעורר בין לקדושה. אז זאת אומרת, כשאנחנו רואים את החסידים יושבים ואוכלים צ'ונט וקוגל ושנאפס, אז צריך להבין שיש בזה עניין. הסבא, רבא, רבא אולי, שלי, אני לא, סבא, רבא, רבא, שלי, היה שליח מטעם הרבא, לא זוכר אם גור או רדומסק, בעיר שלו בפולין. ובעיר הזאת, כל החסידים היו מתכנסים אליו הביתה, כל מוצאי שבת, לאכול ולשתות ולשיר. וכמובן שהיו אומרים דבר תורה. אבל החסידות מאוד מדגישה את העניין של כולנו, עצם זה שאנחנו מתאחדים זה כבר מעורר משהו. עצם זה שכולנו שרים יחד זה כבר מעורר משהו. אוכלים יחד. ההתעוררות, למה אני מתעורר? אני מתעורר להיות יהודי יותר טוב. תאמר לי, לאיזה מצווה? מה אני באתי לעשות פה? מה, זה לא ביטול תורה? לא, צריך לדעת שיש עניין גם לעורר. וההתעוררות החיצונית תפעל פנימה. והראיה שהחסידות שרדה. איפה שכל הפילוסופיה של הליטאים לא החזיקה מעמד, החסידות כן שרדה. ובדברים נמוכים יתחיל והתרגשות גופנית יסגל להתעורר בין לקדושה, ואף אם רק התעוררות גופנית היא, הנפש תעורר לרוח והרוח לנשמה. צריך לדעת שגם כשהגוף מתנועע בכיוון מסוים, זה כבר עושה משהו. בן אדם שרוקד בחתונה יוצא מזה בן אדם אחר. אבל לא עשיתי כלום. איזה מצווה עשיתי? כן, שמחתי את החתן, אבל הייתי עסוק בריקודים. נכון, נכון. בן אדם שרוקד בשמחת תורה, אחרי השמחת תורה הוא אמור להיות בן אדם אחר. במידה מסוימת משהו יתעורר בתוכו. חזל הדגישו את העניין ללכת לבית כנסת. יש שכר הליכה. עיקר עניין זה התפילה. מה אם אני שכן שלו בכנסת? אני רק חוצה את הכביש. לא, שתדע שיש גם עניין בהליכה. וזה החילוק בין קטן לגדול. החסיד הגדול, אף אם מתחיל להתעורר, להתרגש ולהתפלל מדבר גופני, אף בשעה שעושה פעולות גופניות, כשתיית היין שרף בין החסידים, וכמניע המחשבות לעורר את עצמו, כמו שנדבר מיוצא שם מפנים הקונטרס, לא יישאר בהתעוררות הגופנית לבד. רק תכף יעורר את הנפש והרוח וכולו. בן אדם לוקח כוס שנאפ, זה אמור לעורר אותו הלאה. ואני, קוגל, אוגה, קפה, בן אדם צריך לקחת את זה, ליהנות מזה, ולראות שזה ממשיך את הפעולה. אם בן אדם רק לוקח את זה ואוכל את זה, ואיזה סעודה טובה, הולך לישון אחרי הסעודת שבת ולא קרה כלום, אז הוא פספס. ועכשיו אני אומר לכם, אתגר, תנסו את זה השבת. תנסו את זה. בן אדם בסעודה אומר, טוב, אני אוכל, אני נהנה, לכבוד לכבוד שבת קודש, כן? לכבוד שבת קודש. אין בעיה, אין בעיה. רק קח את השתי שניות אחרי הסעודה לנסות להתפעל פנימה. אפילו תוך כדי הסעודה. וגם בשינה בן אדם יכול לעשות אותו דבר. אנשים חושבים שזה עניין חסידי. יש בזה גם נקודות בשולחן ערוך. מה שהרמב"ם והשולחן ערוך כותבים. גם השינה, גם הדברים הגופניים שהאדם עושה, יכולים הכל להיות מצוות. אלא מה? השאלה היא מה כוונת האדם. וזה לא רק הכוונה לפני, זה גם תוך כדי ואחרי. מה קורה אחרי? רק תכף יעורר את הנפש והרוח וכולו, עד שגם נשמתו תתעורר ותתגלה בקרבו בכל אחד כפי מצבו וכפי השעה שעומד בה. וזה גם נקודה חשובה. הרבה פעמים אדם מתסכל, הוא אומר, קשה לי, אני רק תואם את העוגה, אני לא מגיע מעבר לזה. כל אדם כפי השעה שעומד בה. בן אדם לא צריך לשאוף יותר מדי גבוה. אני ראיתי יותר קלקולים מאשר תיקונים מהאנשים ששואפים גבוה. בן אדם צריך להיות במצבו ולאט לאט להתקדם, לא לקפוץ מדי הרבה. היום אני יותר תואם את העוגה, אבל עדיין אני יכול לחשוב זה לכבוד שבת ולהתרכז בזה שנייה, שתי שניות, דיי, לא צריך מעבר לזה. גם את המנורה בבית המקדש הדליקו בדבר זר. צריך לדעת שזה לא דבר פסול שאני משתמש בדבר חיצוני לעורר את עצמי. היה בחור שאבא שלו היה רב, והוא החליט לנטוש את הכל. וחבר שלו במחנה החליט לנסות להביא אותו חזרה. אז הוא אמר לו, שמע, מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה חבילת סיגריות וקופסה של בירה. אז הוא אמר לו, אין בעיה. אם אתה עומד לבוא למניין להתפלל 3 מתוך 5 פעמים בשבוע, כל שבוע מעכשיו עד סוף המחנה, אז בסוף המחנה אני מביא לך חפיסת סיגריות וקופסת בירה. והוא עמד בזה, הוא רצה, זה מה שהוא רצה. מגיע סוף הקיץ, והוא מחכה. אז החבר שלו אמר לו, טוב, נלך לקנות, אבל אני רוצה שנדבר רגע. הוא אמר לו, תראה, כשאנחנו התחלנו, אתה הלגת על כל אלה שהולכים להתפלל במניין. מה נראה לך עכשיו? אז הוא חושב, הוא אומר, לא יודע שמשהו השתנה. אז הוא אומר לו, אז רק תשווה. הם קמו לכבוד הקדוש ברוך הוא, ואתה בשביל חפיסת סיגריות ובקבוק בירה. תחשוב. וזה זיזה אותו, הוא לא רצה את החפיסה ואת הבקבוקים. זה זיזה אותו, הוא אמר, רגע. אז אפשר, מתוך זה, אפשר להגיע הלאה. אנחנו צריכים לדעת שזה שאנחנו לוקחים דברים זרים שמעודדים אותנו, זה לא דבר פסול. אני הרבה פעמים אומר לעצמי, טוב, אתה לא הולך לקחת לשתות עד שאתה מסיים את העמוד. הבן אדם צריך לתת לעצמו אתגרים, גם את המנורה הדליק בדבר זר, וגם האדם צריך לדעת שזה לא גרוע אם יש דבר חיצוני שמעורר אותו. הרבה פעמים אנשים נלחצים ללמוד תורה ולא נרגעים. אז הרבה פעמים ממליצים, תקשיב למוזיקה בלילה. תרגע, לך תטייל, תקשיב למוזיקה. מתוך זה תחזור עם כוחות ללמוד. זה שבן אדם משתמש בדברים חיצוניים או דברים זרים, זה לא פסול. אני לא ממליץ לאדם לעשן, אני לא ממליץ לאדם לשתות, אבל יש דברים אחרים שזה לא רע אם על ידי זה כלי שבן אדם משתמש בו. אבל לא עזב הכהן את המנורה עד שתשלב את עולה גם מאליה. בן אדם צריך לנסות לחבר בו זמנית. לא לומר, טוב, עכשיו אני צריך את זה, אבל נגיע. תנסה אפילו שנייה אחת של חיבור בין העולם הגופני לעולם הרוחני. שבן אדם יחבר בין זה לזה, שבן אדם ינסה להתעורר פנימית, שבן אדם ינסה שהברכה שלו תהיה ברכה שונה, כשהוא בא לאכול את זה. והקטן יכול להישאר בהתעוררות והתרגשות גופנית. הגדול יודע שזה כלי שאמור להוביל אותו הלאה. הקטן נשאר במקומו עם ההתלהבות. הוא לא מבין. אבל גם בא מן זהורת וקו הערת דקה מן הדקה מן הנפש, הוא אומר, אל תחשוב שזה רק ככה, זה לא נכון. גם בזה יש משהו. מרחוק עליה יזרח. וגם זאת טובה היא, כי גם בא מתקשר גופו ונפשו הקטנים. אל תחשוב, הילד הולך לחתונה, הוא לא מבין כלום. ילד רוקד בשמחת תורה, הוא לא מבין כלום. זה לא נכון. הוא הבין משהו. משהו חדר. מה? אתה לא יודע. אני זוכר. מה?
כמו שהוא בקבלה, שאתה לא מבין
קבלה,
גם הוא לא מבין,
זה אני לא יודע. אבל פה אנחנו מדברים על דבר הרבה יותר פשוט. דבר מאוד חשוב. הרבה פעמים בן אדם צריך לשאוף. אנחנו לקחנו את הילדים הקטנים לברכת החמה, ואם אתם זוכרים, זה היה ממש קריאה, ערב פסח. אתה צריך לחזור לאכול, אותו לילה יש לך ליל הסדר. זה היה מאוד קשה. לילה קודם בדיקת חמץ, עם כל ההכנות לפסח, לקום בבוקר לפני פסח, בעלות השחר, לקחת ילדים לברכת החמה, עוד להלביש ילדים, להכין לקחת. אבל מאידך גיסא, הילדים שלא מבינים מה הם עשו, אבל הם מבינים שמרו קהל גדול והרבה רבנים והרבה יהודים יוצאים לעשות איזושהי ברכה, לא יודעים מעבר לזה. משהו זה משפיע. מעבר לזה, לא ללוקים פתרונים. לפני בערך 15, אולי יותר, אולי כבר 20 שנה, דיברתי עם שלמה פישר על חינוך בארצות הברית. היו לי כל מיני רעיונות איך לשפר את החינוך, וחשבתי ללכת לשם לעסוק, נהל, לנסות להקים תוכנית יותר טובה ממה שיש כיום. אז בארצות הברית, אז למעשה זה היה ניו יורק, אבל כשניגשתי אליו, אז התחלתי לתאר לו את המצב בארצות הברית, והוא שאל אותי כמה שאלות. אחד מהשאלות שהוא שאל אותי זה, האם לוקחים את הילדים ללוויות של גדולי הדור? כשיש תמיד רחם גדול שנפטר, האם לוקחים את הילדים ללוויה? אמרתי לו, לא, למה? הוא אמר לי, זה מאוד חשוב. כי כשהילד עומד ורואה ציבור גדול שבא לכבד את התורה, ולא רק שהוא רואה את הציבור, הוא מתחיל לשמוע איך אנשים מדברים על זה, אז זה משפיע. הילד יוצא מזה, זה נותן לו איזשהו אתגר, איזשהו כיוון בחיים. לפני כמה חודשים, כשהרב אליהו נפטר, אז התקשר אליי הורה אחד, ואמר לי, שמע, זה מאוחר בלילה, מה אתה ממליץ? הילדים שצריכים להגיע מחר לבית ספר, לקחת אותם ללוויה או לא? אמרתי לו, 100% תיקח. 100% תיקח. וציטטתי לו את הרב שלמה פישר, מה שהרב שלמה פישר אמר לי לפני 15 שנה. והורה חזר אליי למחרת, אמר לי שזה היה מהמעמדים שהכי השפיעו מבחינה חינוכית על הילדים. עצם זה שהם ראו מאות אלפי איש, אני לא יודע, אתם הייתם בלוויה. זה היה מעמד אדיר. הם ראו את זה, הם יצאו מזה עם כבוד לתורה, משהו אחר, זה משפיע. אז צריך לדעת שגם הילד הוא לא מבין, אז הוא לא מבין כל דבר שנאמר שם. אבל הוא מבין את הכיוון, זה כבר התחלה. בבית כנסת שאני גדלתי, הרב טנדר, שהשם יאריך ימיו, היה תמיד, הוא זה שמחלק את הסוכריות לילדים. ואני ראיתי בזה עיקרון חינוכי מאוד חשוב, שהילד רואה שהרב נותן משהו מתוק. מהרב הוא מקבל את הממתק. ואני עוד לא מצאתי בכנסת איפה שיש מישהו שמחלק סוכריות כמו שצריך. אז כשאני הולך לבתי כנסת, כשאני הולך עם הבן שלי, אז אני תמיד מביא סוכריה ונותן למישהו לתת לו בלי שהוא ידע. אז הרבה פעמים בשבת אני מנסה שזה יהיה הרב. אני ניגש לרב ואומר לו את הרעיון הזה, והם תמיד מתלהבים מהרעיון. עוד לא ראיתי אותם מאמצים את הרעיון, אבל אומרים, זה רעיון טוב. ולמעשה זה חלק מהכיוון הזה. אז הילד לא מבין עדיין הרבה מעבר, אבל מה שהוא מבין, בכנסת הוא קיבל ממתק, הממתק הוא קיבל מערב, זה התחלה. משהו הוא התרשם. טוב, אנחנו נמשיך פה בזאת שם אחר.